אוקיי, אנחנו אוחזים פה, אפשר לראות שלא עשיתי עוד את כל התרגומים, אבל יש לנו את זה. אז יש לנו ככה, עברנו על כל השוואות, כן? 10 דברים שהוא השווה, לפי הספירה שלי, בין האדם לעולם כולו, כן? כשזה התחיל, כל הנמצא הזה, הוא איש אחד בכללו, ואת זה הוא פירט ב10 דברים. ועכשיו הוא מסיים את העניין הזה בצורה כללית. כן, אז החלק הראשון של הפרק, אפשר להגיד, היה העצם ההשוואה בין האדם לעולם, ועכשיו הוא הולך לעדן את זה, לדייק את זה, מה הכוונה בעצם בהשוואה הזאת של האדם לעולם, שזה בעצם, אפשר לתאר את זה בתור הוספה של עוד אספקט, של עוד חלק מאוד חשוב של העולם. כן? הרי למדנו שהסיבה בעצם, כפי הצהרת עצמו, שהוא מציג את כל ההשוואה הזאת בין אדם לעולם, הוא לא בעצם בשביל העניין הזה עצמו. כן? זה לא פרק שנועד להסביר את המשפט הזה, האדם עולם קטן. כן? זה כפי הצהרת עצמו, פרק שנועד להציג את העולם כולו כפי שהוא נראה לעיניים, המובן של ידיעת הטבע, במובן שאי אפשר לחלוק עליו, בשביל שזה יהיה בסיס מוסכם לדיון שלו על המטפיזיקה של זה בהמשך. ולכן, כפי שדיברנו, הצד הראשון להבין את זה היה פשוט, שזה פשוט מסגרת מתאימה שהוא מצא בשביל למסור את הידע הזה באופן מרוכז ומצומצם, אז הוא מצא את המסגרת הזה של העולם כאיש אחד, למרות שזאת לא הכוונה שלו העיקרית. אנחנו טענו שזה ודאי לא מספיק, כלומר שגם בתור ההצגה הפשוטה שלו, הוא כן נותן את התיאוריה, או לפחות את מה שהוא תופס כחלק המבוסס של התיאוריה, כן? כחלק המוסכם של התיאוריה, חלק ש... אי אפשר להתווכח עליו למי שמסתכל על איך העולם עובד. ואת זה הוא באמת מוסיף, כן? לכן הפרק הזה יש פה הרבה השפה על מה שמוצג, למשל, בפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, ששם הוא בעצם נתן את הבסיס של הטבע, איך שהוא נראה, אבל לא נתן את התיאוריה הכללית של איך זה עובד. אז העניין הזה של אחדות העולם כאיש אחד, הוא כן הוספה, למרות שהוא מציג את זה דווקא לא בתור השפה, הוא מציג את זה דווקא בתור הדבר המוסכם, שגם הקלם צריך להסכים לזה, ויכול להיות שבאמת זה היה אמרה שהם הסכימו אליו, כן, אני לא יודע, לא בדקתי את ההיסטוריה של זה, צריך באמת לבדוק את זה. צריך להסתכל בספר של הרי וולפסון על הקלם, לראות אם הוא מתייחס לפרק הזה, ומה הוא אומר על הנקודה הזאת. אבל כנראה שהם באיזשהו מובן הסכימו לנקודה הזאת, כי אחרת הוא לא היה מציג את זה בתור החלק הלא שנוי במחלוקת דווקא, כן. אז עכשיו, אחרי שהוא הציג את כל זה, הוא מוסיף משהו, כן? עכשיו, גם ההוספה הזאת, אפשר להגיד שתי ההוספות, שהם בתורה מתחלקים כל אחד לכמה חלקים, כן? הוא עכשיו מוסיף ההוספה חשובה, ההוספה הראשונה, זה שהוא מדבר על השכל של העולם, שהוא האל, ואחר כך ההוספה השנייה, הוא מדבר על השכל האמיתי של העולם, שהוא האל, כן? אז... אפשר לתאר גם את החלקים האלה בתור הוספות שהוא פשוט מנסה להציג את הנהגת האל את העולם, שהוא בעצמו חלק מהעולם, כן? כמובן הוא מקדים פה את המאוחר, כי הוא עדיין לא הוכיח שיש אלוהים. הרי כל הרעיון פה של הצגת העולם זה בגלל שאי אפשר לדעת על אלוהים בלי לדעת את העולם, אז קודם בוא נדע את העולם באופן מוסכם, ואז נתווכח באיזה אופן זה מוכיח, זה מראה לנו את האל. אבל בעצם... לפי התפיסת עולם שלו, כמעט שאי אפשר לעשות את זה, כן? במיוחד כאשר אנחנו מגיעים לשורשים של הפיזיקה, כן? שחוכמת הפיזיקה, לפי דעתו, לא בעיקר להכיר את הפרטים של המציאות, אלא להכיר את הסיבות של המציאות. ובגלל שהאל הוא הסיבה הראשונה, והמילה הזאת ראשונה צריך להסביר באיזה מובן, אבל האל הוא הסיבה הראשונה או השנייה, הסיבה האחרונה, כן? אחרי שעוברים את שרת הסיבות, או אלא הסיבה הראשונה למציאות, אז ידיעת הפיזיקה, כפי שהוא מציג את זה פה בפרק הזה, שהוא סוג של ידיעת הקשרים בין כל הדברים, וידיעת הסיבות של כל הדברים, איך הם פועלים זה על זה בתור איש אחד, הוא חייבת לחלול בעצמו את ידיעת הבורא, כן? למרות שכמובן, אפשר לטעון שהוא עכשיו מציג את זה בתור הגדה, כפי שהוא בסוף הפרק, בדרך הגדה ולא בדרך הוכחה, כי מישהו יכול לטעון מניין שיש אל, כן? או בדיוק כפי שמישהו יטעון מניין שיש גלגלים. ובאמת יש על זה תשובות, אבל הוא לא עוסק בתשובות האלה, הוא עוסק בהצגה מוסכמת של העולם. כשכולם צריכים להסכים, אבל זה כבר נוגע עוד פעם לאותו מתח שיש בכל הפרק הזה, שהוא מצד אחד טוען שהוא מציג דברים מוסכמים, שהם צריכים להיות ראשוניים, בסיסיים, אמפיריים, שכל אחד יכול לראות, או שכל אחד יכול לבדוק לבד, אבל בסוף הם לא בדיוק דברים שאפשר לראות בעיניים, כן? הם דברים שהם, של שכל ישר בסיסי, שצריך בשביל להסביר את העולם, והוא כבר בעצם מוכר את המשחק, כן? זה משחק מחור. הוא כבר בעצם מטה את הכף, כי זאת בדיוק הטענה שלו, כן? עיקר הטענה שלו זה בדיוק זה, שאי אפשר להבין את העולם, שבלי להוציא מזה את התיאוריה הארסטוטלית, כלומר שהוא טוען שהכלם גורמים להרוס את העולם עצמו, כן? זה יהיה עיקר הטענה שלו נגד הכלם, שלפי המטאפיזיקה של הטבע שלהם, אז הם הורסים את הטבע עצמו. זה לא שיש להם, שכולם מסכימים על הטבע, אלא שיש שאלות על הסיבות שלו, איך להגיע לסיבות שלו, אלא שהוא טוען שהתיאוריה המטפיזית שלהם, הוא סותר את הנראה לעיניים, כן? לכן כל ההצגה הזאת של הנראה לעיניים, שהוא מוסכם, הוא בדיוק הדבר הלא מוסכם, כי הוא בעיקר רוצה לטעון אחריהם אחר כך, שהם מתווכחים עם מה שכולם יכולים לראות. למרות שזה כמובן לא בדיוק מה שיכולים לראות, למרות יש חלקים שאחר כך הוא יתווכח, ויגיד גם, הם חוקים ממש על משהו שאפשר לראות, אז הם צריכים להגיד שאנחנו לא תמיד רואים במדויק וכו', נגיע לזה בהקדמה ה-12 שלהם, אני חושב. אבל בינתיים אנחנו לא אוחזים פה, אז בואו נחזור לנקודה של איפה אנחנו. אנחנו אוחזים בנקודה הזאת, שבו הוא הולך להוסיף לנו עוד חלק מאוד חשוב של העולם, והחלק הזה של העולם הוא האלוהים. זה נורא מעניין, וזה כמובן גם בעיה לרמב״ם עצמו באיזשהו מובן, כן? כי אחד היסודות הגדולות של הרמב״ם זה שהאל הוא לא חלק מהעולם, כן? זה מה שאנחנו מכנים בדרך כלל הטרנסצנדנטיות של האל, או מה שהרמב״ם מכנה את היותו של האל לא גוף, ואולי לא בעל תוארים, לא בעל השוואה, לא בעל דמיון לעולם, וברגע שאתה אומר שהאל נודע מתוך העולם, אז אתה כבר עושה השוואה ביניהם, ואתה פה עושה עוד צעד קדימה, אתה אומר, לדעת את העולם, משמע לדעת את האל, כן? יש מתח גדול בין שתי האמירות האלה, ורמב"ם עצמו בפרק הזה הולך לשים לב במפורש למתח הזה, ולתת לו איזשהו תירוץ אמוני, כן אפשר להגיד, אם נגיע בסוף, לסוף החלק השני, לסוף החלק איך אני אומר? לסוף החלק השני משלושת החלקים, כן? לפני זה אמרתי שיש שתי חלקים פה. יש שלושה חלקים בעצם, שצריך דיין ללמוד. בסוף החלק השני הוא במפורש נוגע במתח הזה, והוא נותן לזה נוסח פיוטי, אמוני, הוא לא באמת פותר את השאלה. יכול להיות שבאמת במסגרת של הפרק הזה הוא לא יכול לפתור אותו. יכול להיות שבאמת במסגרת יותר עמוקה יש לזה פתרון, אבל פה הוא לא יכול לפתור אותו. אבל בכל מקרה, אז פה זה מה שאנחנו אוחזים. אנחנו אוחזים לפני חלק שני של הפרק, שהוא לא אספת הפרטים של איך העולם הוא איש אחד, ואיך הוא עובד, איך השרשרת הסיבתית שלו עוברת את כולו, ואיך הוא מאוחד וכו', אלא לחלק שהוא בעצם מתחיל לעסוק באל עצמו. אז זה הקדמה לחלק הזה. וכפי שאמרתי, החלק הזה הוא חייב לתאר את האל עצמו, בדיוק בגלל שהאל עצמו הוא חלק מהעולם, כן? לפי הפיזיקה של אריסטו עובד ככה, כן? הספר הפיזיקה שלו מגיע לאלוהים. זה לא שיש לו ספר תיאולוגיה וספר פיזיקה, יש לו ספר מטאפיזיקה, שהוא נפרד מהפיזיקה, והאמת שהמקום, הרמב״ם כמה פעמים, במיוחד בפרק י' ז' ופרק על הצור, מדבר כן, פרק ת' ז' וי' ז' בחלק הראשון, עוסקים בדיוק בנקודה הזאת שלא לגמרי אפשר להפריד את מה שהוא מכנה מעשה בראשית ממעשה מרכבה, שהוא מטאפיזיקה ופיזיקה. כי הפיזיקה אמורה להוביל למטאפיזיקה, אז מה שאריסטו מבחין בין פיזיקה למטאפיזיקה, הוא באמת שרק שמטאפיזיקה עוסקת, מה שאריסטו עצמו קורא למטאפיזיקה, תיאולוגיה, תורת האלוהות, זה רק בגלל שהוא עוסק ביסודות הקיום באשר הם קיום, ולא ביסודות הקיום הזה, שהוא קיום אחד כביכול, למרות שאין עוד קיומים, זה לא שיש כמה יקומים, כפי שלמדנו עכשיו, יש רק עולם אחד, אז בסוף זה אותו דבר, אבל זה בסדר, הצורה מופשטת לעסוק באותו דבר, יש נושאים ששייכים למת פיזיקה ולא לפיזיקה, אבל הפיזיקה של אריסטו כוללת את האל, כן? אי אפשר להיות מדען טוב במעשה בראשית, בלי לדעת את הבורא של המעשה בראשית. כן, זה לא אמונה נפרדת, כפי שדיברנו, למרות שעיקר האמונה של הרמב"ם זה שהאל הוא כן נפרד מהבריאה, אז זה בעיה. אבל בכל מקרה זה, לכן הוא צריך להוסיף את זה. אוקיי? עכשיו, עד כאן מובן פחות או יותר, או שקצת קפצתי? בסדר. עכשיו, הצורה, איך הוא עושה את זה, הוא בדיוק באותו צורה שהוא עושה כל הפרק. כלומר, הוא עושה את זה על ידי דיוק המובן הזה של העולם כאיש אחד. הוא מתחיל להגיד, עד עכשיו הסברתי לך כל מיני מובנים של העולם כאיש אחד, שעל ידיהם, דרכם, תיארתי לך איך העולם, כפי שדיברנו, אפשר להבין את זה בשתי אופנים, או שזה סתם תכסיס, או שזה באמת, כי זאת הצורה העמידית להסתכל על העולם שהוא צריך ללמד אותנו. ודבר שני, אז אותו דבר, סליחה, אותו דבר הוא עושה בדיוק לגבי מה שאני מכנה, החלק של העולם שהוא האל. והוא אומר, אתה לא מבין באמת את העניין של העולם כאיש אחד, עד שאתה מבין שגם במשל של האדם בעצם, יש משהו שמקביל לאל, כן? ובדיוק המשל הזה הוא הולך אחר כך בחלק השני של החלק השני הזה לסייג, ואומר, יש שלושה הבדלים בין האדם לעולם, ואז הוא הולך להוסיף סיוג על הסיוג ואומר, אבל יש דרך אמיתית שבו האדם דומה לאל, כלומר יש חלק עוד יותר עליון של האדם שעוד לא דיברתי עליו, וחלק עוד יותר עליון של העולם שעוד לא דיברתי עליו, כלומר מובן יותר אמיתי של אל שעוד לא דיברתי עליו, שזה כן יש השוואה או דמיון לפחות בין האדם לעולם, כלומר בין אדם לאלוהים, וזהו באמת במפורש משאיר מחוץ למסגרת של הפרק, כי זהו כבר אומר, זה כבר שנוי במחלוקת, על זה אני כבר לא אדבר במסגרת הזאת, שהוא אמור להיות דברים מוסכמים. אז זה התהליך, ואנחנו, פה אנחנו חוזרים לשורה הזאת שכבר קראנו בפעם הקודמת, אז נקרא את זה עוד פעם ונשתדל לקרוא את זה קצת יותר לאט, אבל עכשיו אני חושב שנתתי הקדמה קצת שמסביר מה החלק הזה עושה בפרק הזה בעצם. ואחר כך נדבר קצת על הבעייתיות שיש בזה. יש פה כל מיני בעיות. יש, מה שהוא אומר הוא בעצם מאוד מוקשה, אני חושב, אבל לפחות בעייתי, ודאי מבחינת התפיסה של הרמב״ם עצמו. אז הוא אומר ככה, ודע, כי זה שמרנו כולו מדמות העולם בכללו באיש מבני אדם, לא מפני זה נאמר באדם שהוא עולם קטן. אז זה אני אמרתי, כן? ודע, זה תמיד הודעה, כן? דייקנו את זה כמה פעמים. יש דברים שאנחנו כבר יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים. פה הוא מודיע לנו משהו שאף פעם לא ידענו, כן? אז כן ידענו, שהעולם הוא נדמה לאיש מבני האדם, ודברנו, ידענו גם שהאדם הוא עולם קטן, מאיפה ידענו את זה? כנראה שמענו את זה, או שהכרנו את זה מאיזשהו מקור, דיברנו שבוע שעבר על זה שיש לזה גם מקורות יהודיים וגם יווניים, כן, כי ידוע ספר יצירה למשל, מבוסס כולו על האנלוגיה בין האדם לעולם, בעצם בין שלושה אנלוגיות, בין חלקי הזמן לחלקי המקום לחלקי האדם, וככה יש פרק שלם ב... איך קורא לזה? אבות רבי נתן שעוסק בזה, בהשוואה בין אדם לעולם. ויש עוד מקורות, יש שיעור קומה, שאני לא אגיע לזה היום, אבל יש פירוש של אבן עזרא והנרבוני שהוא עוסק בעצם בזה. אז יש מקורות לזה, אפשר גם לתת שיעור שלם על המקורות של זה, אבל ככה זה פה. כן, ו... מפילוסופיה היוונית, זה בעיקר מופיע בתימאוס של אפלטון, צריך לדייק גם שם, באיזה מובן זה נכון, אבל בכל מקרה, כן, יש ספר מבוסם של פילוסוף יהודי בשם רבי יוסף צדיק, אני חושב, שהרמב"ם משבח באיגרת שלו, לראות שהוא אומר שהוא לא מכיר את הספר שלו, אבל הוא כתב ספר בשם עולם קטן, שמתאר את העולם גם בתוך האנלוגיה הזאת. אז הרמב"ם לפחות מניח שאנחנו מכירים את האמרה הזאת שהאדם הוא עולם קטן, וכן, מיקרוקוסמוס, פשוט ביוונית אותו דבר, או שהעולם הוא אדם גדול, מקרואנתרופוס, גם אותו דבר, והרמב"ם אומר, שתבין שכמובן, אני לא אמרתי לך עדיין בפרק הזה את המילה הזאת, עולם קטן, אבל אתה בוודאי חשבת על זה, לאורך כל הפרק, עכשיו אני מודיע לך שלא לזה הכוונה. כל מה שלמדנו עד עכשיו, הוא לא נכון. כלומר, הוא נכון, אבל הוא לא הסיבה שהאדם נקרא עולם קטן. למה? והוא נותן סתם. כי זה הדמיון, כולו נמשך בכל איש מאישי בעלי החיים השלם בעבריו. שלוש, כן? והרי לא שמענו כלל מאחד מהראשונים אמר כי החמור או הסוס עולם קטן. זאת אומרת, רמב״ם, תבין, עד עכשיו לא בעצם תיארנו בן אדם, תיארנו בעל חי. וכל הדימויים האלה, למרות שאמרנו בן אדם, וכבר דייקנו גם, יש פעמים שרמב״ם אומר בעצם בעל חי, ובן דיבון הוא זה שמתרגם בן אדם. אז לפעמים הוא כן מדייק, אבל בעצם יש פה הודעה, שעד עכשיו הוא דיבר כביכול, הוא מדבר על בן אדם, כן, הוא אמר איש מבני האדם, הוא בעצם היה צריך להגיד איש מבעלי החיים, כן, איש במובן של אינדיבידואל. והוא אומר, זה לא הסיבה של אדם נקרא עולם קטן, למה? כי מה שתיארו עד עכשיו יש בכל הבעלי החיים, השלמים, יש להם איברים, וראש, כל בעל חי יש לו איבר ראשי, כן, לב, שזה אולי מאפיין של בעל חי שלם, אני חושב שזה גם משהו שנמצא פה במילה הזאת, בעל החיים השלם באיבריו, כי יש התפיסה של אריסטו, שרמב"ם כבר ציטט, אני חושב, בפרק על לב, זה שיש בעלי חיים שאין להם לב, כן, ורמב"ם יש לו פרק, איזה פרק זה היה? יש פרק על המילה לב, פרק למתת, כן, פרק לב, הוא שם היוון שבו התחלת חיי כל בעל לב, כן? אז פה כתוב כל בעל לב. אחר כך הוא אומר שגם לב זה גם מילה לשכל ולרצון, אחר כך זה מתקשה לחלקים הבאים של הפרק, שאפשר גם להשתמש במילה לב בשביל זה, אבל פה הוא מדבר על לב במובן הראשוני, שהוא פשוט בעלי חיים בעלי לב. וזה כנראה בעלי החיים השלימים. יש בעלי חיים, מפרשים פה מציינים שיש בעלי חיים שאין להם לב, והם נחשבים בעלי חיים פחותים. זה לא הצורה השלימה של בעל חי, כביכול זה בעל חי שיש לו לב ואיברים שמתחת ללב. אז זה יש בכל בעלי החיים, וככה גם כל שאר השוואות שהוא עשה. ואנחנו לא אומרים שהבעל חי הוא עולם קטן. או סימן, כביכול הוא משתמש בזה בתור סימן לשוני. סימן, כאשר אנחנו אומרים עולם קטן, אנחנו לא מתכוונים רק לכל האנלוגיות האלה, אנחנו מתכוונים גם למשהו יותר בסיסי ויותר עמוק. כן, גם פה יש שאלה היסטורית, שכבר כל המפרשים פה שאלו שזה לא נכון, אני לא בדקתי את ההיסטוריה של זה, אז אני עוד לא יודע, אבל הם כולם מביאים שכן נמצא בראשונים, כן, והראשונים פה, כפי שדיברנו, הכוונה גם פילוסופים וגם תורניים, יש ספק בזה, אולי באמת הוא חושב על ספרים היהודיים, ובאמת בספרים היהודיים כנראה כן מדברים בדווקא על אדם, אולי זה באמת משהו שנמצא בראש של הרמב״ם, כשהוא אומר את הדבר שכולם אומרים, אבל אריסטו כן מדבר על חמור וסוס דווקא, בדרך כלל סוס, אריסטו אוהב לדבר על סוסים, אז יכול להיות שרמב״ם באמת חושב על מקורות יהודיים, או כפי שדיברנו, לכאורה כל הפרק הזה פה, מדבר אל אנשים שכבר מסכימים, אז לפחות הם מסכימים לאמירה עולם קטן, ויכול להיות שאצלם באמת לא היה מקובל להגיד את זה על בעל חי, למרות שאצל אריסטו זה כן מקובל. אנחנו, טוב, אפשר לציין פה לנקודה הזאת שאולי אנחנו זוכרים שיש מחלוקת כזאת, עד כמה אפשר לדבר על בן אדם ועל בעל חי בתור חלק מכלל אחד, שאלה. אז יכול להיות שרמב״ם מסתכל שלפי התפיסה יותר מקובלת, אז לא מדברים על בן אדם בתור בעל חי. צריך להיים בזה, לפעמים זה יוצא הפוך, אז אני לא יודע. בכל מקרה, זה לא חשוב פה, כי זה לא משהו, הוא לא מתכוון פה לעשות הוכחה בלשנית, זה רק דרך שבו הוא מציג את השיטה שלו, כן? זה לא חשוב. גם אם הרמב"ם טעה, או טעה בכוונה, שאמר את זה, שלא נמצא שהראשונים אמרו ככה, לא משנה, כי זה ברור שזה רק דרך שלא להגיד את זה, גם אם בדרך הראשונה שלנו, שזה פשוט דרך הצגה, וגם אם לפי הדרך השנייה, שהיא יותר צודקת, שזה אמיתי, אבל מה שאמיתי זה לא הנקודה שתלויה בדבר הזה, כן? כמובן, הנמשל שלו, הנקודה שהוא רוצה להציג, הוא גם בעצמו בעייתי, אז על זה באמת צריך לדבר. אבל הוא משתמש בזה פשוט בשביל להגיד שאל תתאה לחשוב שכל זה הוא אדם עולם קטן, כי זה לא נכון, כי זה גם נכון על חמור, ואנחנו לא מדברים פה על חמורים. אמנם נאמר באדם זה, מפני הדבר שיוחד בו אדם. כן, אז אנחנו אומרים אדם עולם קטן, כי יש משהו מיוחד לבן אדם, והוא הכוח המדבר, רצה לומר השכל ההיולני, פירושו השכל החומרי. עכשיו זה העניין לא יימצא באחד ממני בעלי החיים בזולתו. אז עד כאן דבר אחד. אז אני צריך לשים לב למשהו אחד, אחר כך הוא רמה יגיד את זה מפורש, כשהוא מדבר על שלושה חילוקים. שכל חומרי, אנחנו כבר ראינו את המילה הזאת, גם כפי שהצגתי בפרק סמכתת, שהוא דיבר על שכל, על שכל משכיל ומושכל, שכנראה הפרק הזה קשור, קשור מאוד לאותו פרק, סמכת, כן? סמכת, סליחה, זאת אומרת, על שכל משכיל ומושכל, שבו הוא דיבר על משהו שנקרא שכל הילואני, שכל חומרי, כן, היילי זה פשוט טבענית בשביל חומר, כן? היולי זה, היילי, היילי, היולי זה, זה המילה היוונית לעץ, ואריסטו, אולי לפניו גם אפלטון, לקחו את המילה הזאת שמשמעותו פשוט עץ, בשביל המובן הרחב יותר, של מה, ממה דברים עשויים, כמו שעושים שולחן מעץ, ועושים את הכל מחומר. אז מפה יש לנו את המילה היולני. עכשיו, הרמב״ם פה מדבר על שכל חומרי, ואחר כך בשלושת הסיוגים שלו הוא אומר, השכל הזה הוא כוח בגוף. כוח בגוף המשמעותו פשוטה, דבר שתלוי בגוף בשביל מציאותו. כן? הוא לא יכול להתקיים באופן נפרד. במילים אחרות, כאשר אדם מת, השכל הזה גם מת. ובאותו מובן, השכל הזה הוא חלק מהעולם, והוא תלוי בו. כן? הוא לא זה מה שמהווה את העולם. זה יצא משהו מאוד ברור ככה. כלומר, לא יוצא, יוצא משהו בעייתי במשל, כי הנמשל צריך להיות האל, שהוא כן מהווה את העולם, והמשל הוא ממשהו שלא מהווה את האדם. השכל הזה לא גורם לאדם להיות, אלא נגרם על ידו. יכול להיות שהוא חלק עצמאי, הוא דבר עצמי, אבל הוא חלק כוח, הוא קורא לזה כוח באדם. הוא כוח באדם. ואת זה הרמב״ם קורא שכל חומרי. המפרשים פה טוענים שהרמב״ם הוא היחיד מכל הפילוסופים שעוסקו בהרחבה בעניינים האלה של השכל, וקשור כמובן לשאלה של השרת הנפש, שאצלם היה נקשר לשאלה של... סליחה, לשאלה של השרת האדם שהוא ידבקות בשכל הפועל, שהוא שכל לגמרי נפרד צריך להיות. אז הרב שם טוב ואחרים שמו לב פה שהרמב״ם הוא, אני לא יודע אם זה נכון שהוא היחיד, אבל הם הבינו שהוא היחיד שאומר שהשכל של האדם, השכל הזה של האדם, יש עוד שכל של האדם, הוא ממש שכל חומרי. זה קצת בעייתי, כי שכל הוא לא דבר חומרי. כן, זה גם צריך להבין באיזה מובן אפשר לקרוא לזה שכל חומרי. הרמב״ם גם בפרק סמכת קרא לזה ככה, ולכן הוא אומר שהחלק הזה הוא רק הכוח שיהיה שכל, וכוח צריך נעושה, ולכן הוא לא מאוחד עם המשכיל, הוא לא מאוחד עם המושכל, כן? או המשכיל, הוא לא מאוחד עם המושכל, מה שאין כאן השכל בפועל, שהוא לא שכל חומרי. אז זה רק שכל בכוח. ועכשיו, איך אפשר לדבר פה על שכל בכוח, אחר כך הוא הולך לדבר על השכל הזה בפועל. אז צריך להבין יותר טוב את התיאוריה של השכלים פה, אני לא מבין את זה כראוי נכון עכשיו. אבל הוא, משהו הולך להסביר, בביאור, בפרק הבא, בחלק הבא, אני כן מבין, ואני כבר הסברתי את זה בשיעור הקודם בעצם. אבל זה חשוב, כי עכשיו הוא מדבר בדיוק על השכל שכל אדם יש לו, זה השכל הטבעי שיש לאדם, אפשר באיזשהו מובן, כמובן אדם רק נולד עם זה והוא צריך להוציא את זה לפועל, אבל זה לא השכל שעליו אנחנו מדברים בתור מדרגה נוספת של האדם, שהוא נהיה שכלי, זה שכל של כל אדם הוא שכלי. ולפחות במובן הזה הוא נקרא שכל החומרי, לא השכל הצורני, הוא לא... מי שמקיים את השכל הזה הוא עדיין לא צורת אדם באמת, הוא רק צורת אדם של האדם, במובן שהוא אדם שחי בתור בן אדם בין שאר בעלי החיים, אבל לא בתור בן אדם שמלא את הייעוד האמיתי של להיות אדם. אז משהו שצריך לשים לב, הנקודה הזאת. אז הוא מסביר את זה, והוא מסביר, כן? הוא אומר, ביאור זה מה הוא מסביר? כלומר, הדבר הזה שבמה האדם יוחד בכוח הזה, איך זה שהאדם נפרד מכל הבהמות בדיוק בכוח המדבר הזה, כוח ההוגה הזה. הוא אומר, כל איש מאישי בעלי החיים, כן, עכשיו הוא חוזר לדבר על פרטים של בעלי החיים, והוא מפריד בין זה לבין פרטים של בני אדם, כן? פרטים של בעלי חיים לא צריכים בשביל להתקיים אל מחשבה והסתכלות והנהגה, כן? אנחנו זוכרים שזה פחות או יותר שתי הימים לפחות משלושה המילים שאין לה טבע, כן? הטבע הוא מתקיים בלי, איפה זה היה? הטבע עושה מעשה טבעי בלי מחשבה והסתכלות והשגה, כן? זה בדיוק הפוך האדם, וככה גם בעלי החיים, לא צריכים למחשבה והסתכלות והנהגה. אוקיי, זה הדבר שלישי, אני לא יודע. למעלה היה כתוב השגה. אבל בעל חיים הולך ועושה לפי טבעו, אוכל מה שמזדמן לו, גר במקום שמזדמן לו, שוכב עם נקיבה שמזדמנת לו, לפעמים יש להם זמנים בשביל זה, אבל לא משנה, ובזה ימשך מציאות מיונו. על ידי כל הדברים האלה, כלומר, הוא לא צריך לתכנן, כן, המילה פה בהנהגה זה תכנון או סידור, לא צריך לתכנן את המאכל ואת המגורים ואת ההולדה שלו. זה שלושת הדברים שבני אדם כן צריכים לתכנן. כן? אבל לפני שהוא צריך לתכנן, הוא לא צריך לעוד בעל חי. זה העיקרון שלו. הוא לא צריך לאישים אחרים, לפרטים אחרים שיעזרו לו. ואילו אדם בודד, כן, פה זה הנקודה האריסטוטלית הזאת, שאדם הוא חיה טבעית, חיה פוליטית טבעית, כן, חיה פוליטית מטבעו. ופה אנחנו רואים שהמילה מטבעו הוא קצת מילה סתירתית, כלומר, הוא מטבעו לא יכול להסתפק במה שאנחנו מכנים הנהגה טבעית. כי בעל חי הוא יכול לשרוד לפי הטבע, ואדם לא יכול לשרוד לפי הטבע. כלומר, הוא יכול לשרוד במקרה. אבל כשאנחנו מדברים על טבע, אנחנו כל הזמן מדברים על משהו שמבטיח את הקיום, כן? בעל חי, על ידי זה שהוא הולך אחרי הטבע, הוא כבר מבטיח את הקיום שלו. ואילו אדם, אם הוא, יש אדם אחד, בלי הנהגה, הוא היה כבהמות, כן? כאשר אנחנו אומרים, ותעש אדם כבהמה, זה תמיד כללה, כן? זה אומר שהוא ימות. ולפעמים הוא חי יום אחד, כלומר מעט זמן, במקרה הוא נמצא ליד מקום שיש אוכל ומגורים והגנה ונקבות, אז הוא יכול לשרוד, אבל זה לא, בהמות הם לא שורדים במקרה, כן? זה הנקודה פה. בהמות זה לא שהם כולם שורדים במקרה. הבהמות שורדים בגלל שהטבע שלהם בנוי באופן כזה שהוא יכול לשרוד בלי חברה. אדם, הטבע שלו בנוי שהוא לא יכול לשרוד בלי חברה, והוא מסביר למה, והוא בגלל שהמזונות וככה, הוא מלך אחר כך להגיד, ההגנה שלו, ואולי גם מציאת הנקיבות שלו, זה דווקא לא נספר פה, ולפחות האוכל והמגורים שלו, צריכים להרבה הוכנות, הרבה יותר מבהמות, כן? זה בעצם כי אדם הוא יותר חלש פיזית, טבעית מבהמות, והוא הרבה פחות מותאם לסביבה שלו, כן? אפשר להגיד. או במילים אחרות, הסביבה הטבעית של האדם, הוא סביבה שהאדם בונה, כן? ואדם עצמו לא יכול, אדם לבדו, כן? אדם בודד, לא יכול לבנות סביבה שלמה בשביל עצמו, הוא תמיד צריך שאנשים אחרים יעזרו לו. אז בן אדם לא יכול לשרוד לבד. זה גם טיעון של אפלטון בתחילת הרפובליקה, כן? שההתחלה של הצורך בצדק, כן? ובמוסר, ושהרמב"ם פה קורא שכל, הנהגה, הוא בגלל שבני אדם לא יכולים לשרוד לבד, והם צריכים לבנות ערים, וערים זה הנקודה של עיר או קיבוץ פוליטי, זה שכל אחד עושה עבודה אחרת בהצטרפות, באיזשהו שיתוף פעולה. והשיתוף פעלה, אז יש פה בעצם לכאורה שתי דברים, כן? גם, כפי שאומר, הוא צריך מחשבה והסתכלות, שלושה דברים אפשר להגיד. קודם כל, מחשבה והסתכלות. כלומר, אדם לא יכול לשרוד בלי, למשל, לבשל את האוכל, ואז הוא צריך לחשוב כמה לבשל את זה, ואיך לבשל את זה, שצריך איזושהי מחשבה, תכנון. והוא גם צריך כלים רבים, כן? זה גם דבר ידוע. בני אדם משתמשים הרבה יותר קלים. כמו שאמרתי, האדם הוא לא חיה טבעית במובן שהוא יכול לשרוד לפי הטבע של עצמו. הטבע שלו זה לבנות הרבה בתים וכלים, כן? האדם משתמש בהרבה כלים בשביל למלא בהם את מבוקשו, בשביל לחיות על ידיהם. אז אדם זה דבר שחי על ידי הרבה כלים, הרבה יותר מבעלי חי, כן? אולי יש בעל חי אחד שמשתמש בכלי אחד, אבל זה לא בהשוואה למני אדם. ולכן הוא גם צריך, או בהמשך לכל זה, הוא גם צריך אישים רבים שכל אחד מהם מתייחד בעסק אחר. זה לפחות שלושה דברים שכולם מצטרפים לכוח ההנהגה, כוח הדיבור הזה. כן? גם הצרכים של האדם הם סוג כזה של צרכים שצריכים להם מחשבה והסתכלות. גם כנראה זה קשור, כן? בגלל שהם דברים, צרכים מורכבים, שצריכים הרבה הסתכלות, הם צריכים גם הרבה כלים, ובגלל אותו סיבה, אז הם צריכים הרבה בני אדם. ואז אנחנו יכולים להוסיף שאנחנו צריכים גם מחשבה, כן? המחשבה, פה זה יש לכאורה שתי דברים, אבל אנחנו צריכים מחשבה גם בשביל לעשות את הדבר עצמו, כן? לבנות בית של בן אדם, אתה צריך לתכנן, אתה צריך ארכיטקט, אתה צריך לחשוב איך לעשות את זה, מה שבעלי חיים לא צריכים, הם כביכול יודעים אינטואיטיבית או בצורה טבעית איך לבנות, אם יש להם בכלל בנייה של מחסה מסוים, זה פשוט קורה, בן אדם צריך לחשוב על זה, וגם בגלל שבן אדם צריך הרבה כלים, אז הוא צריך לחשוב גם איך לעשות את הכלים, ובגלל שהוא צריך בני אדם אחרים שיבנו לו, אז הוא צריך גם מחשבה איך להסתדר עם בני אדם אחרים. והוא לא יכול להסתדר איתם בצורה טבעית, כן? הוא צריך לעשות איתם הסכמים, הוא צריך לדבר איתם, הוא צריך לשכנע אותם, הוא צריך לבנות לו חוקים. כל הדברים האלה, כולם נובעים מהטבע של האדם, כן? פה אנחנו רואים את הנקודה הזאת, נקודה מאוד מעניינת, כן? זה שיש לבני אדם חוקים והתאספויות חברתיות וכלים, טכנולוגיה, כן? כלומר שאנחנו מכירים בתור בני אדם, טכנולוגיה, חוקים, הצטרפות בחברות גדולות, הם כולם דברים טבעיים ולא טבעיים, כן? זה מה שהרמב"ם קורא שכל חומרי, שהוא בעייתי להבין מטאפיזית, אבל אנחנו יכולים להבין בנקודה הזאת, על איזה נקודה זה יושב, על איזה, איפה המתח הזה נובע. זה נובע מזה שזה טבעי לבן אדם להיות לא טבעי. כלומר, הטבע זה מה שמבטיח למינים לשרוד, כן? העיקרון שמאפשר למינים לשרוד. והשרידות של מין האדם הוא לא בן אדם, במובן הטבעי שלו, במובן שהוא יכול להיות בהמה, בשביל בן אדם להיות בהמה זה גזר דין מוות. אז בן אדם בשביל לשרוד צריך חוקים וצריך בן אדם אחרים שהוא יתחלק איתם בעבודה והוא צריך הרבה כלים, זה הצורה הטבעית של להיות בן אדם, כן? מי שאומר שיותר טבעי לחיות בלי טכנולוגיה הוא טועה במובן יסודי פה, כן? הצורה הטבעית של בן אדם זה לחיות עם טכנולוגיה. כמה טכנולוגיה ואיך? זה יכול להיות שאלות טובות, וכמו שיש שאלות, איזה חוקים הם הטבעיים, איזה חוקים הם הטובים, כן? אבל הרבה פעמים הבני אדם אומרים, באופן טבעי, שנחשב אנחנו גם מדברים לפעמים על טבעי בתור אמיתי יותר, כן? בתור בסיסי, בקיום יותר. אנחנו נראה, באופן טבעי בני אדם לא צריכים, מה שראה בפרק הראשון, מכנה מפורסמות, כן? הרבה מוסכמות שהן בעצם רק כללי תקשורת בין בני אדם, אנחנו מתלבשים, אנחנו מדברים בשפה כך וכך, אנחנו מצייטים לחוקים כך וכך, אז אפשר לדון על הפרטים שלהם, על איך שהם, אבל זה שהם, זה משהו טבעי, זה חלק מהשכל של בן אדם, כלומר, מה זה להיות בן אדם, שהוא מתנהג באופן כזה. או שהרמב"ם מתאר את זה פה בתור צורך שיש לו מענה, כן? בגלל שהוא צריך את כל זה, מפני זה, יש לו את הכוח הדברי הזה, אשר בו יחשוב ויסתכל, ויעשה ויחין ויזמן במינים מן המלאכות, מזונה וקנו, כאן המעון שלו ולבושו, ובו ינהיג כל עברי גופו. עכשיו אנחנו חוזרים לאדם הספציפי לבד, כן? אז יש פה קצת סתירה בין מין האדם לאדם הספציפי. כמובן, זה לא סתירה, יש איזושהי חקירה מטפיזית כזאת, באיזה מובן מינים קיימים, ומה זה אומר שיש בכלל דבר כזה מין האדם, אבל פה בפיזיקה של זה, איך שזה מוסבר פה, זה לא סתירה, כלומר, בן אדם צריך את כל הדברים האלה בשביל לשרוד, ולכן בתוך כל אדם פרטי, הוא לא מונהג, גם הגוף שלו עצמו, לא מונהג רק על ידי הטבע כמו בהמות, אלא מונהג על ידי השכל הזה, שהוא זה שמנהיג גם את הלב שלו, כן? גם האיבר הראשי שהוא הלב, בבן אדם לא מונהג על ידי הלב. יש לו משהו מעליו, שאולי הוא בתוכו, אבל הוא מעליו במובן של הנהגה, שמנהיג אותו. גורם לו להתקיים, גורם לו גם גורם לראש להיות ראש ולגוף להיות גוף, כן? אז כשאנחנו, אז זה הנקודת החידוש הגדול פה בנוסף לכל מה שלימדנו עד עכשיו, כן? עד עכשיו אמרנו שיש ראש לכאורה שהוא המנהיג, עכשיו אנחנו לומדים שיש מנהיג למנהיג, יש ראש לראש. הלב שהוא הראש, לפי הדעה פה, כן? זאת מחלוקת עתיקה בין אריסטו לפלטון. פלטון אמר שהראש הוא, שהמוח הוא בראש, אריסטו אמר שהראש הוא בלב. מחלוקת, אנחנו היום מוחזים כמו הפלטון, רוב המדענים, אבל יכול להיות שיש עדיין מקום לשיטה האריסטוטלית, והרמב"ם בדרך כלל הולך עם השיטה הזאת, וגם התורה, כן? לשון התורה היא בדרך כלל אומרת לב על המרכז או ההנהגה הראשית של משהו, גם אומרים ראש, אבל התפיסה הפיזיולוגית נראית יותר שהלב הוא זה שמנהיג. בכל מקרה, והם גם ידעו שיש מוח, אבל הם טענו שהמוח הוא משרת של הלב איכשהו. אריסטו ממש חושב שהמוח לא עושה כלום, וגם אחרים שהם גם מבינים שהמוח עושה איזשהו חישובים, טענו שעדיין מתחת ללב. אוקיי, בכל מקרה זה לא חשוב. מה שחשוב פה זה שהוא הוסיף פה את הנקודה הזאת, שהראש עצמו יש לו משהו שמנהיג, למה? כי אחרת הוא היה כמו בעל חי, ואז הוא לא היה שורד. כן, הוא אומר, בעבור זה, אם אילו דמית בנפשך, אם אתה מתאר לעצמך, אם אתה מדמיין בן אדם שהוא נשלל זה הכוח, כן, תחשוב על בן אדם, כל הכישורים שלו, בלי הדבר הזה, עם הכוח החיוני, כן, הכוח שיש לבעלי חיים, הכוח החיים בלבד, בלי כוח השכל הדברי הזה, הוא היה עובד לשעתו, כלומר, שורד כמה, קצת זמן, אבל לא שורד מידת הזמן שבן אדם צריך לשרוד. כן, וזה הכוח נכבד מאוד, עכשיו אנחנו רואים איזה סוג כוח זה נכבד מאוד, יותר נכבד מכל קולות בלח, כן, נכבד, הכוונה פשוט חשוב, מה פירוש חשוב, איך מחליטים איזה כוח חשוב, הכוונה הוא שיש יותר כוח סיבתי, כן, תמיד חשוב בספרים מטאפיזיים, מה הכוונה, המדרגה הזאת היא מאוד חשובה, היא מאוד נכבדת, נכבדת פשוט יותר, עושה יותר דברים, כן? אפשר להגיד יותר בעלת כוח, יותר אחראית למה שהאדם הוא למשל בעלי חיים, כי הוא אחראי גם על הראש וגם על הלב, כן? אז הוא יותר נכבד מכל כולחות בעלי החיים, כן? בעלי חיים, גם הבני אדם וגם הלא בני אדם, שאין להם רק כוחות אחרים. והוא גם כן נעלם מאוד, כן? בדיוק כמו שהוא חשוב, כך הוא גם נסתר, לא תובנה מתתו בתחילת הדעת המשתתף, כוונת שאר הכוחות הטבעיות. אנחנו מבינים מה זה להיות רעב ולאכול, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו בתחילת הדעת, כן? בתחילת המחשבה, בתחילת השיחה, פחות או יותר מה זה. אנחנו לא מבינים, אפילו השכל שהוא קורא לזה שכל חומרי, כן? אנחנו תיארנו למה הוא צריך, למה צריכים את זה, ומה הוא עושה, איך הוא פותר את הבעיה שלו לכאורה, אבל אנחנו לא תיארנו בעצם מהו, או קשה לתפוס בכלל מהו, כי זה לא משהו שאפשר לראות, כן? זה חוזר לשאלה שדיברתי בשכלת השיעור. כל הפרק הזה אמור להיות דברים שאפשר לראות. כל אחד יכול לראות שבני אדם שורדים באופן אחר מפלאי החיים. כן, דווקא זה מאוד חשוב, הנקודה הזאת, לגבי, כאשר אנחנו אומרים על ההבדל בין בני אדם לבעלי חיים אחרים, כן? כי רוב האנשים היום חושבים שאם לא מאמינים בשכל נפרד, כלומר מה שאנשים מכנים בדרך כלל נשמה, אז אין הבדל בין בני אדם לבעלי חיים. אבל זאת טעות במדעית, כן? זאת טעות בהבנת המציאות. הבן אדם לא שורד באותו אופן של בעל חי, כן? גם אנחנו יכולים להתווכח על כל מיני גבולים, אולי מצאנו באופן גבולי איזשהו בעל חי שמשתמש בכלים, כן? אבל האופן הארגון, תיארתי למישהו לאחרונה, תסתכל על עצמך שאתה חייזר שמגיע לעולם הזה, ואתה מנסה לתאר את סוגי המינים שנמצאים פה, אין ספק, אתה צריך להתבונן בזה, לראות אם אני צודק, אבל אני חושב שאין ספק שבסוף תראה שלא יהיה לך אפשרות, אלא לתאר את המין הזה של בני אדם בתור סוג מאוד נפרד מכל שאר הסוגים, כן? זה לא שיש ג'ירפות וחזירים ואיילות וגם בני אדם באותו סוג, לא, יש סוג אחד של בהמות, אפשר לחלק גם את הבהמות לכמה סוגים, אין בעיה, אבל אתה בן אדם הוא סוג מאוד אחר, והוא פועל באופנים אחרים, ובעצם מה שמאפיין, ואז אני אשאל את החיזר הזה, בוא נמצא את המאפיין של המין האדם, והוא יגיד המאפיין שלו זה שכל, אבל השכל הזה הוא לא שכל מופשט, זה לא, אתה לא צריך להגיד שבני אדם הם מבינים את האלוהים, לא צריכים להגיד שבני אדם מבינים שכלים מופשטים, לא צריכים להגיד שבני אדם יש להם נשמה שחייה לנצח, כל הדברים האלה הם השלב הבא, כן? הדבר זה עצמו הוא חלק מהמחלוק של הרמב"ם, מהקלם, באמת הם אבות המחשבה הזאת, שאו שיש רק טבע עיוור ובהמי לחלוטין, או שחייבים להאמין בכל מיני דברים לגמרי חורגים מזה, ואין להם את כל השלבי ביניים האלה. הטיעון גדול של הרמב"ם בפרק הזה, ובאופן כללי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כל הטענה שלו נגדם, בסוף יורד, מגיע למשהו כזה, של גם באופן שכלי, גם באופן לא שכלי פשוט, לא בתחילת המחשבה, כן? יש זיהוי של הרבה בני אדם, של השכל, מה שרמב"ם קורא לזה, תחילת הדעת המשתתף, כן? תחילת הדעת המשותפת, תחילת המחשבה הראשונה, והרבה אנשים לפעמים חושבים, מה שאתה אומר הוא לא שכלי, כי לא חשבתי על זה בשנייה אחת. אבל, ואז, אז אתה אומר אמונה, אתה אומר למעלה מהשכל. אני לא אומר למעלה מהשכל, אני אומר שכל שני, כן? שכל, יכול להיות שיש עוד שכל שלישי, יכול להיות שיש אחרי השכל העשירי, יש גם אמונה למעלה מהשכל, ואנחנו עוד לא שם. אנחנו מדברים על דברים שהם קשים להבנה בתחילת הדעת, בהמשך זה מובן. אבל זה לא כמו שאר הכוחות הטבעיים, אבל זה חשוב להבין שזה כן הכרחי, זה כן כמעט הסתכלות. ראיתי מישהו קורא למושגים כאלה, experience near, כן? יש דברים שהם החוויה שלנו, יש דברים רחוקים מהחוויה, יש דברים שהם קרובים לחוויה, אתה כמעט יכול לראות את זה, כלומר, אתה מתפונן בצורה מסוימת מאוד פשוטה יחסית, על המין האדם, אתה תראה את הסוג הזה של שכל, ותבין גם למה הכוונה. אבל זה לא שזה נראה מיד, זה לא שזה נוכח על פני השטח, זה כן איזשהו סוג של עומק, איזשהו סוג של משהו שצריך קצת שימת לב, צריך התבוננות, צריך עיון. בשביל להבין את זה. אז זה הדבר שיש לבני אדם, שלא תפסנו עד עכשיו, עד עכשיו דיברנו רק על יחסים, כן דיברנו, כן, צריך לזכור, כן דיברנו על למשל, הכוח טבעי שמנהל את הכל, כן, דיברנו שהוא מצטט את זה בשם רופאים, כן, שיש איזשהו כוח שבנוסף לכל העברים, כל אחד, ובנוסף לזה שכל אחד יש לו חלק, תפקיד בהכל, יש גם כל הכוח כללי, למשל זה שבן אדם, יש לו כוח, איך דיברנו, זה immune system, כן, שמבטיח שהחלקים בסוף מצטרפים, שהוא לא חולה יותר מדי בדרך כלל וכו', זה עדיין לא זה, כן? פה אנחנו מדברים על כוח הנהגה, שהוא מעבר לכל זה, שהוא זה שמנהיג את כל הדבר הזה, ואנחנו יכולים לראות את זה אצל בני אדם, בזה שהם צריכים בשביל לשרוד לעצמם, לדבר לאחרים, כן? כוח הדיבור של האדם הוא, כן? אז פה זה גם תירוץ הסתירה ששואלים, אם הנפש מללה, הרוח ממללה של האדם, כוח המדבר עם זה שהוא מבטא את עצמו לאחרים, או זה שהוא חושב לעצמו, כמו שאני טוען, שזה כוח ההוגה. ופה רואים שכאשר אנחנו מדברים במובן ראשוני, על הכוח ההוגה של האדם שמבחין אותם מבעלי החיים, כבר ברמה של הטבע כמעט, אז אנחנו מתחילים עם משהו שהוא לפחות מאוד קשור גם עם זה שהוא צריך לתקשר עם האנשים האחרים, כן? כלומר, גם זה שהצרכים שלו יותר מוקרבים, והם צריכים שכל לעצמו, אבל האופן שבו האדם פותר את הדברים האלה, הוא בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד, האדם הוא כמעט אומר את זה לבד, בהתחלה, כן? שהאדם, אם נשאר, אם אנחנו נתאר לעצמנו, מדמיין אדם לבד, הוא היה עובד. אז זה לא רק שהאדם יש לו צרכים מורכבים, שהוא צריך לחשוב איך לבנות את הבית שלו, זה שהוא, חלק מהמורכבות הזאת, זה שהוא לא יכול לבנות בית לעצמו, כן? אפשר להגיד ככה, למשל, אני רוצה להיכנס לזה רגע, למשל, אני רוצה לתכנן לעצמי בית, אוקיי, אבל למשל, אני צריך לזכור ששנה שעברה, בתקופה הזאת פחות או יותר, ירד גשם או שלג, אז אני צריך לבנות את הבית שלי מספיק חזק בשביל לשרוד את הגשם. בעלי חיים לא צריכים ככה, כן? יש להם, נגיד איזשהו משהו בגוף שלהם, למשל, יש בעלי חיים שמתחשבים עם הגשם, אבל יש להם משהו בגוף שלהם שאומר להם עכשיו תלך למקום שאין שלג, כן? זה לא שהם צריכים לתכנן את זה. בני אדם, אם יחכו עד שהגוף שלהם ירגיש את הגשם, יהיה מאוחר מדי, כן? כמו נוח, הוא צריך לבנות את הטבעה לפני שמגיע המבול. שאר הבעלי החיים פשוט באו, כן? זה אחד הרמזים בפשט נוח. אבל נוח צריך לבנות את הטבעה. הוא צריך שכל, נבואה, כן? שהוא סוג של שכל, לא, סוג משל הדבר הזה, סוג של הנהגה, כן? הנהגה הדברית. אז הוא צריך לדעת שיהיה לו גשם, אז צריך לזכור משנה שעברה, שזה כבר להשתמש בשכל שלו, ובדרך כלל, אם הוא נולד, אז הוא לא זוכר את החורף הראשון, הוא צריך שההורים שלו יגידו לו, כן? ועכשיו הוא הולך לחנות, טוב, אם יש חנות, אז כבר יש עוד בני אדם שהוא כבר, כן? לבעלי חיים אין חנויות, כן? אין שוק. אפילו הוא הולך ליער, הוא צריך לדעת איזה... Yesenia, open the door for Yasel. איזה עצים לקנות, אז הוא גם שואל, הוא גם שואל איזה סוג של עצים הוא צריך, אז זה גם, כן? ואם הוא הולך לחנות, אז זה מאוד קל לראות את זה, כן? ההגדרה של סוג העץ, כן? הוא קונה 2x4, שמי ימציא את ה... 2x4 זה מושג אנושי, כן? אף פעל חי לא יודע מה זה 2x4. זה בני אדם חתכו את העצים, והם מוכרים את זה בגודל הזה, כי זה מתאים לבניין. אז השרידות של האדם, במובן הכי פשוט של מחסה ומזון, הוא כבר צריך לזה דיבור. ולכן כל אדם יש לו כוח דיבור שהוא, אפשר להגיד, הוא גם מנהיג. למשל, אנחנו יכולים לטעון לא. אבל אנחנו רגילים לחשוב בצורה הפוכה וקצת מוזרה. כי אנחנו רגילים לחשוב שקודם כל אדם יש לו לב שפועם ומוח שזה, אחר כך יש לו בעיה, אז הוא כביכול השכל הוא רמה מעל זה. כן? איזושהי תוספת. אבל פה אנחנו רואים שזה לא תוספת. כי אם אנחנו מבינים ש... כל המערכת הזאת הוא מערכת אחת, כן? הוא מאורגן. הלב שלי פועם בשביל שיהיה בן אדם, כן? הוא לא איזשהו דבר שפועם על עיוור. אז אתה, ברגע שאתה מבין שבשביל שיהיה בן אדם, לא מספיק שלב שלך יפעום. אתה צריך תכנון, כן? אתה צריך הנהגה. אז בעצם אנחנו אומרים ביד שזה קשה לבן אדם לתפוס, כי אפשר לראות את זה. אנחנו רגילים למחשבה מוחשית. אבל אתה חושב, הלב, כן, אתה רואה שהלב לא סתם פועם בלי קשר, הוא פועם בתוך בן אדם חי, אבל בן אדם הזה לא יכול לחיות בלי שיש מערכת שמחליטה מה זה מידות, כן, שיש אמה, כן, הוא לוקח נוח בונה טבע של 300 אמה, מה זה אמה? אמה זה מושג אנושי, אין בטבע אמות, אין בטבע, כן, יש את זה בטבע, זה חומרי, אבל יש את זה בטבע, השכל הדברי הזה, יש את זה, המושג אמות. אז כל החלקים האלה, השכלים האלה, שהם נמצאים בתוך בני אדם, כן, הם לא באוויר, לא צריכים להיות באיזשהו עולם איפשהו. בתוך הראש של בני אדם, בתוך הלב של בני אדם, איפשהו, אבל הם אלה בעצם שאומרים גם ללב שלי לפעום, כן? לא אומרים במובן שאני יכול להחליט שהוא לא יפעם, אבל אומרים במובן שהם יותר אחראים על החיים שלי, וממילא גם על הפעימת הלב, שהוא בעצם על ידי זה שאני נותן לו אוכל ומחסה והזדווגות בשביל להוליד עוד בני אדם, הכל מונהג, הרבה יותר חזק על ידי השכל הזה, מאשר על ידי החלקים הטבעיים, כן? זה למשל, הדגמה של משהו שקשה לתפוס באופן בדעת המשתתף, כי אנחנו לפעמים מתארים בן אדם כפתור בהמה פלוס, אבל ברגע שאתה פשוט מסתכל בעולם, אתה רואה שהאדם הוא לא בהמה פלוס, כי האדם בתור בהמה לא שורד, זה הנקודה מאוד חשובה פה, כן? וזה באנלוגיה גם כל המדרגות, כן? שאנחנו אומרים שבעל חי הוא לא צמח פלוס, כי על חי שהופך לצמח בדרך כלל לא שורד בכלל, כן? היום יש יוצאים מן הכלל, אנחנו יכולים להחלוט בן אדם בתור צמח, אבל זה גם, רק בגלל בני אדם אחרים יש שכל, כן? בן אדם עצמו בתור צמח לא היה שורד יום אחד, כן? אז זה לא שאנחנו טועים מאוד כשאנחנו חושבים שהגוף, שהכוחות הטבעיים שלנו בסיסיים, ואז יש פירמידה של מסלו שאומרת, אחר כך יש לך שכל. לא. נכון, זה נכון על השכל הנפרד אולי. גם על זה, אחר כך נראה שזה לא, אבל זה אולי נכון. אבל השכל שאנחנו אומרים עליו, אפשר לראות פשטות שלא נכון. כי אדם לא יכול לשרוד בתור בעל חי, לכן הוא חייב להיות מתוכנן. ולכן השכל הזה הוא משהו שבתוך הבן אדם. אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה לא מבין את השכל הזה, למרות שהרבה אנשים באמת לא מכירים את בני אדם, כי הם לא מתחשבים בזה, ואז הם חושבים שבשביל לדבר על בן אדם, צריך לדבר על כל מיני נשמות ודברים שאף אחד לא יודע מהם. אוקיי? זה היה פשוט בשביל להסביר את השורה הזאת של נעלם מאוד. אני רוצה להמחיש את ההלמה ואת קצת את המשך הדת שכן אושה לראות את זה. אחרי שרואים את זה, זה נהיה מאוד ברור ופשוט זה לא משהו מיסטי רוחני, אבל לפני שמבינים את זה, זה פשוט לא ברור מה זה בכלל. אוקיי? אחר כך, אני רואה שאני פשוט אוסיף את זה. לאחר כך, ככה זה במציאות. אוקיי? ככה, כפי שעד עכשיו לא הבנת את עצמך, אתה לא ידעת מה זה להיות בן אדם, עכשיו גיליתי לך שיש לבן אדם עוד מדרגה שנקרא שכל דברי, שהוא כולל בעצם את כל החוקים, כן, אפשר לראות, כולם שמו לב, הרם בעצמו בחלק שני פרק מם, אומר שלכן תורה זה משהו טבעי, כן, אפשר לדבר על תורה שהיא לא טבעית, תורה מהשמיים, אבל זה יהיה עוד נושא, אבל זה שיהיה לבני אדם תורה, זה מהשמיים במובן של שזה טבעי, כמו שאנחנו אומרים שהגשם יורד מהשמיים, זה חלק משהו טבעי, זה לא בני אדם עושים את זה, גם בני אדם לא עושים חוקים לעצמם, יכול להיות שהם בוחרים חוקים טובים או רעים, כמו שאדם יכול לבחור, אם לבנות לו בית טוב או לא טוב, אבל זה שאדם צריך לבנות לעצמו בית, והוא צריך ארגון חברתי, כלומר הוא צריך חוקים, הוא צריך מלך, או איזשהו סוג של הנהגה, זה הכל דברים טבעיים. יש להם קיום אובייקטיבי, כן, אפשר להגיד. אחר כך אנחנו חוזרים למציאות, כן? אז כמו שהאנלוגיה מתחילה פה מהאדם ונמשכת למציאות, וככה יש במציאות דבר אחד, הוא המנהיג לכללו, המניע לעבריו, אני לא יודע איך לקרוא את השורה הזאת. כך במציאות, כן, במציאות, בוא אני אעלה פה. יש דבר אחד, הוא המניע לכללו, כן, יש משהו שמניע לכללות המציאות, והוא המניע לעברו, הראש והראשון, כן? אז אל תטעה, כן, זה הנקודה, צריך לכתוב לעברו, לא לעבריו, כמו שכתוב פה. כן, אל תטעה לחשוב שהעבר הראשי במציאות, שכבר דיברנו, זה הרקיע הראשון, רקיע הרבות, אל תטעה שהוא המנהיג. יש משהו שהוא המנהיג לו, ונתן לו כוח הנאה, עד שהנהיג משהו זלתו. זה נכון שהרקיע הרבות הוא מנהיג לכל מה שמתחתיו, בגודל גאוותו, כן? וגאוותו שחקים. אבל יש כוח מסוים שנותן לו את ההנהגה. זה בדיוק כמו שבן אדם, אם אתה מתאר בן אדם, בלי הכוח הזה הוא מת, או כן, צריך לשים לב. לא, זה לא שהוא מת מיד, ולא שהוא נעלם מהמציאות לבד, מיד. אנחנו מגוונים על מש, כל החוקים, כל ההנהגות של המציאות שגורמים לו לשרוד, יפסיקו לעבוד, אז באיזה, אחרי יום או יומיים הוא ימות, כן? או שאפשר להגיד, לא יהיה לו בנים, או, בסוף לא יהיה לו המשך, אבל זה לא שהוא ימות לבד, וככה זה בעצם משהו, ההוכחה פה למציאות השם הוא גם מסוג הזה. לא אומר שהמציאות תיעלם ברגע. אבל אילו ידמה האדם בנפשו ביטול לעניין ההוא, בטל מציאות זה הכדור בעצמו, הראש ממנו ואשר תחת יד הראש. שבדבר ההוא יימשך מציאות הכדור בכל חלק ממנו. חייב להיות איזשהו שכל הנהגתי שנותן, את זה הוא לא הכיח, כן? זה לא דבר שאנחנו יכולים לראות מהעולם. אנחנו רואים את העולם עובד, זה לא שאנחנו יכולים להגיד את האנלוגיה, להגיד, כמו שבן אדם צריך תכנון, אולי אפשר להגיד שהוא צריך תכנון, אבל זה קצת בעייתי. אנחנו ודאי לא יכולים להגיד שהעולם צריך חברה, כן? אין עוד עולמות שעוזרים לעולם, כן? הוא צריך את ה... כלומר, צריך בעצם לחשוב איך בעצם, האם זה אמור להיות הוכחה. אני חושב שלא, כי באמת בסוף זה לא ככה, אז יש פה את השאלה שלי, אבל נגיע לזה בסוף הקטע הבא אולי. אבל יש משהו, לפחות הוא אומר את זה עכשיו בתור אמונה, בתור, אני לא יודע כרגע מה ההגדרה שזה בבחינה מוכחת. יש משהו שהוא מעבר ולא מעבר, אחר כך הוא יגיד שהוא פה הוא כן מעבר, אבל שהוא מעבר לעולם, שהוא מנהיג אותו, כן? אפשר להגיד משהו כזה, אבל נראה אם זה מתאים. היינו אומרים שהעולם נעזב לעצמו, לא היה שורד. למה הוא לא היה שורד? זה לא מוסבר פה. יכול להיות למה הוא לא היה שורד? הרי יש כן טבע בתוך העולם שגורם לו להיות מונהג באופן מסודר, כמו שדיברנו, כמו שראינו עד עכשיו, כל הסדר, אבל כנראה שצריך לעשות עוד עבודה בטבע להבין למה זה לא ככה, כן? למה זה לא יכול להניע את עצמו, וכל מיני דברים שאנחנו מכנים בדרך כלל, הוכחות הוכחות לקיום האל, כן? אז צריך להגיע לזה, בשביל להבין באמת מה הוא מתכוון פה, למה זה לא יכול להיות. אבל זה אומר, תבין שיש משהו בעולם שבלעדיו גם הראש לא היה עובד. איזשהו כוח הנהגה יותר מורכבת, איזשהו הנהגה יותר כללית, שהוא איזשהו תכנון, כן? זה כבר שכל, זה לא רק טבע, אלא כבר שכל, שהוא מנהיג את הכל. והדבר ההוא, כן, עכשיו הגענו לאלוה. והדבר ההוא, האלוה הייתה לשמו. כן, אותו דבר במשל של העולם, הוא האל. וכמובן, האמירה הזאת שבלי האל, העולם היה מפסיק להתקיים, זה אמירה שאנחנו מכירים כבר, מלכות יסדי התורה וכו'. אבל פה, לכאורה, אנחנו אומרים על הנהגה, אז צריך להגיד משהו כמו, העולם היה מפסיק לנוע באופן מסודר, ואז היה הכל מתפרק וכו'. אבל לא בדיוק שיהיה נעלה מהמציאות, למרות שאולי ההוכחה הוא כן לגבי המציאות, אז את זה צריך להגיע. האמת שיש שני הוכחות, אנחנו נגיע לזה. כשאנחנו נגיע לתחילת החלק השני, אבל זה לפחות במובן של האמונה, זה היה האנלוגיה. ועכשיו, לפי העניין, זה העניין לבד, נאמר באדם לבדו שהוא עולם קטן. זה הסיבה שאנחנו אומרים על האדם לבדו שהוא עולם קטן, ולא על בעלי החיים, מפני שבו התחלה אחת היא המנהיגה לכולו. אז המילה הזאת, התחלה אחת, היא התחלה חשובה. היא המילה החשובה. מה הכוונה? אנחנו כבר דיברנו שעוד אופן שאפשר לתאר את כל הפרק הזה, כן? דיברנו שיש את העניין של להגיד לנו את הטבע בכלל, ואת העניין של להסביר לנו את האופן שבו הטבע פועל, ואופן שלישי שהוא זה שהטבע הוא מאוחד, כן? הוא כאיש אחד. שזה הרמב"ם עצמו אמר, שאחד התועלות, אחת הסיבות שהוא מתאר את זה ככה, זה כי זה עוזר לנו בהוכחת אחדות השם. כלומר, זה עוזר לנו לראות את אחדות השם. אז עכשיו, הוא אומר, אם אתה חושב על סוגי האחדות, אנחנו ראינו לאורך כל הדרך הזה, שככל שאתה מבין את האחדות בצורה יותר מופשטת, ככה אתה כביכול יכול לסבול דברים שנראים לא אחדותיים. כן? ראינו שהרבה מהשבועות שלו בעצם נועדו לתרץ דברים לא מאוחדים. כן? איך זה שבעולם ההוויה והפסד יש הוויה והפסד? זה עדיין מעגלי, כן, יש איזשהו כוח ששומר את המינים קצת, אז יש חלקים שעומדים גם באופן פרטי, באופן אישי וכו'. כן? כל הדברים האלה שמסברים איך הכאוס, איך הערבוב, איך הלא מסודר, מתכנס בסוף לאחדות, וזה תמיד על ידי שאנחנו מסבירים שאחדות הוא לא אחדות חומרית, כן? זה לא שהעולם כולו יעשוי מדבר אחד, כן? הוא לא רציף במובן חומרי, זה לא שאנחנו אומרים העולם הוא איש אחד, אנחנו התחלנו זה שאנחנו קודם כל לוקחים לנו כדוגמה לאחדות הזאת את האיש, את האינדיבידואל האנושי, כן? או הבעלי חיים. רגע, או עכשיו ככה אנושי. כן, אנחנו לא מודעים, מה שאנחנו חיים מאחדות אורגנית, ולא אחדות חומרית, או לאחדות של אותו חומר, או שאין בו אותו חומר הבדלות וכו'. כן, אז זה כבר רמה מסוימת של אחדות, והסברנו כל מיני דברים של אחדות, וככה אתה מבין שלמרות שהוא עשוי מחלקים שונים, הוא עדיין איש אחד, כן? אז כלומר, יש פה למילה אחדות, יש הרבה מובנים. עכשיו בדיוק ככה, אז עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו למדים, בקטע הזה אנחנו למדים עוד דבר שלא ידענו עד עכשיו, שזה, שכל האחדות שלמדנו עד עכשיו הוא עוד לא אחדות. למה הוא עוד לא אחדות? כי הוא משתמש כביכול בדוגמה הזאת, שאנחנו לא אומרים בהמה גדולה, אדם בהמה עולם קטן, אנחנו אומרים אדם עולם קטן, אבל מה ההבדל בין אדם לבהמה? שבהמה היא פחות מאוחדת מבין אדם, כן? בהמה היא מתנהגת יופי. אבל אין בתוכה איזשהו משהו אחד שמנהיג לכולם. יש את האיבר הראשי, הלב, שהוא מנהיג את הכל. אבל הלב, אין לו באמת, אפשר להגיד ככה, הלב לא נמצא בכל הבהמה, או כל הבהמה לא נמצא בלב. זה רק הכוח הראשון שנמצא בלב, אז אנחנו מדברים באיזשהו מובן שאנחנו, השורש של כל הכוחות שלו נמצא בלב. ואנחנו מבינים שהאופן שבו כל הכוחות נמצאים בלב, או הלב הוא שורש כל הכוחות, אנחנו אומרים, כן, למענו, כל הנשמות הן בערבות, דברים כאלה, הוא לגמרי אופן אחרי מהאופן שבו כל הכוחות נמצאים בשכל הזה, כן? כמו שראינו, זה משהו שבכלל אי אפשר לראות, אז ככל שפחות אפשר לראות משהו, אז ככה הוא פחות נפרד, ככה הוא פחות מתחלק, כן? פחות מתחלק לחלקים, איזשהו מובן, כן? אתה יכול להגיד, הוא רעיון אחד, הוא דבר אחד, הוא יש לו תפקיד אחד, הוא יש לו מהות אחת, הוא בשביל, הוא אדם, כן? הוא הדבר הזה שאחראי על שיהיו בני אדם, וזה כבר כולל את כל החלקים, והחלקים, החלוקה לא קיימת אצלו, החלוקה היא, שהוא נותן ללב להיות לב, וליד להיות יד, ולברי הרבייה להיות עברי רבייה, וכו' וכו' וכו', אבל הוא לא אחד מהם. עד כאן, אפילו שהיה כן איבר ראשי, האיבר ראשי הוא עדיין איבר אחד. כן, הוא לא איבר אחדותי נפרד מכל הדברים האלו, נפרד לפחות במידה מסוימת, שיש לו התחלה אחת, שכולם נמצאים בו, והוא נמצא בכולם, באותו אופן, באופן אחר של האחדות, כן? עכשיו, האדם יש לו כן התחלה אחת, שהיא המנהיגה לכולו, יש לו עיקרון, לאדם יש לו עיקרון, התחלה אחת זה התרגום למילה מבדה בערבית, שהוא תרגום של המילה ארכי היווני, שאנחנו בדרך כלל מתרגים principle ביוונית, באנגלית, כן? עיקרון, יסוד. לאדם יש יסוד אחד שהוא מנהיג לכולו, וזה רק היסוד הזה, כן? אני מעביר את זה בשביל שלא נתאש לחשוב, שגם בהמה יש לו יסוד אחד שמנהיג לכולו, שזה הלב שלו, נכון, אבל זה לא באותו אופן של האחדות, ולא באותו אופן של מנהיג לכולו. כן? בגלל שאדם יש לו, הלב שלו כביכול יותר חלש, לא יכול, או לא יכול לשרוד, הוא יצור יותר מורכב, שצריך את כל זה, זה מתחיל כביכול מחיסרון, אבל בגלל זה, או יכול להיות שזה דרך מוזרה לתאר את זה, אבל בסוף אנחנו מגיעים לזה שאדם יש לו עיקרון אחד, עיקר אחד, יסוד אחד, שהוא כולל את כולם, כן, מה הכוונה כולל את כולם? בגללו, איתו כולם חיים, בלעדיו כולם מתים, וזה, והוא נמצא, אפשר להגיד גם, הוא נמצא בכל החלקים, כן, הוא מה שגורם לו להתקיים בצורה יותר ישירה מאשר הלב והמוח, כן, מזה שהלב נותן תנועה לכולם וכולי, בצורה ביתר ישירה, בצורה ביתר מאוחדת, וזה, פה האדם דומה לעולם, כי העולם גם, זה לא שיש לעולם ראש, אנחנו, אל תתאר לחשוב שהשמיים הראשונים הם אלוהים, אף אחד לא חשב את זה. בעולם יש דבר אחד שמנהיג לכולו, שהוא זה שמנהיג לשמיים, רוכב שמיים, כן, הוא על השמיים, רוכב את השמיים, ועל ידי זה מנהיג את הכל. אז ולכן האדם הוא דומה לעולם, כן, כי יש לאדם אחדות שדומה לאופן האחדותי שבו האל מנהיג את העולם, ואת האחדות הזאת אין לבעלי החיים. אז זה יסוד מאוד חשוב, כן? כמובן, רמב"מיסטים לא יודעים את הדבר הזה, כי כל הרמב"מיסטים עסוקים בטרנסצנדנטיות של האל מהעולם, אבל שכחו שהרמב"ם אומר גם את זה. ומפני זה העניין נקרא השם יתברך בלשוננו חי העולם ונימה וישבה בחי העולם, לכן, כן, לא, אם האל היה כמו הראש של בעלי החיים, אז זה לא היה נקרא חי העולם, כן? כי הוא חלק מהעולם, כי הוא אחד מהדברים בעולם. בגלל שהוא התחלה אחת שמנהיגה לכולו, אז הוא החיית של העולם, כן? אז אנחנו מבינים, אני מדגיש את זה, כי לא אני המצאתי את זה, זה הנרבוני, האחרים שמו לב לזה, כמובן, יש פה בעייתיות שהרמב״ם עצמו הולך לסייג בחלק הבא, בגלל העניין הזה שמדי המננתי, והחלק הבא של הרמב״ם עוסק בדיוק בלסייג את מה שיוצא פה, אבל קודם אנחנו יכולים להגיד את הצד הזה. הצד הזה הוא שבדיוק בגלל, או כמו שההתחלה הזאת, העיקר הזה, הוא לא אחד האיברים, כן? יכול להיות שהוא כוח בעולם, אחר כך נראה שגם זה לא, ובאדם הוא כוח בעולם, אבל בגלל זה הוא גם נמצא בכולו יותר, כן? אנחנו יכולים להגיד מהו האדם, האדם הוא מדבר. איזה חלק של האדם מדבר? זה לא שהפה שלו מדבר, כן? על זה כבר שאלנו. זה שהוא בכל מציאותו מתנהג לפי הדיבור, כן? יש לו הנהגה, יש לו תכנון. האדם הוא חיה מתוכננת, כן? אפשר להגיד, במקום חיה הוגה או במקום חיה מדברת, חיה מתוכננת, ואז אתה יכול לראות בקלות שגם התנועה של הרגל שלי הוא מתוכנן, כן? אדם הולך, הוא הולך למקום מסוים, בעל חי לא הולך, לא הולך, לא יוצא לטיול אף פעם. פשוט בעל חי הוא עושה. כן? אין סיפורים בהדברים שלו, אין אחדות בהתנהגות שלו, אין תכנון בהתנהגות שלו. אדם הוא חיה מתוכננת, ולכן אנחנו שואלים, אנחנו יכולים להגיד משהו כזה, איפה המוח הזה של בן אדם, איך הוא השכל הזה של בן אדם? בכולו. אפשר להגיד גם שהוא בכולו בשווה. כי כל ההנהגה של העולם הוא לפי השכל, הוא בגלל השכל הזה. וככה, ולכן, כן? בגלל שהאל הוא לא ראש של העולם, כן? לא עוד דבר, כן? לפעמים יש אנשים באופן מוזר, שבגלל שהם מתקשים על טרנסנדנטיות, אז הם חושבים על האל בתור עוד גוף, כן? עוד דבר. אז הם חושבים, אני אשאל את השאלה הזאת, האם להגיד שהאל הוא כמו ראש של האדם, זה יותר או פחות לעשות את הטרנסנדנטי, מאשר להגיד שהוא כמו שכל, שהוא אי אפשר לראות שהוא בכל האדם, כן? אז יש פה טעות שבגלל חשיבה מגושמת, לא שאנחנו חושבים באופנים דמיוניים, כפי שהרמב"ם יגיד. אנחנו יכולים לטעות לחשוב שהיה יותר טוב להגיד שאלו השמיים האחרונים, שהם בכלל לא קשורים לכל הדברים. ועכשיו אנחנו אומרים, לא, אלו איזו משהו רוח, כן, אנשים ידמינו את זה בתור רוח, איזשהו רוח מופשטת שנמצאת בכל, ואז אתה הגשמת אותו יותר, זה הפוך. בגלל שהוא עיקר אחד שמנהיג לכולו, אז העיקר הזה הוא נמצא בכולו. כן, ולכן אנחנו יכולים לקרוא אותו חי העולם בתו אנלוגיה, כן, זה משל, כמובן, אחר כך הוא יגיד שזה רק משל. אבל כמו שאנחנו אומרים, אדם הוא חי, איך הוא חי, יש לו חיים בתוכו, מה החיים של בן אדם, לא חיים של בהמה, שהם חיים טבעיים, אלא חיים שכליים של כוח הנהגה, של כוח הדיבור, ככה האלוהים הוא כוח הדיבור של העולם, כביכול, כן, הוא החיים של העולם. כן, אז זה גם, ההפשטה הזאת מקרבת את האל העולם ולא מרחיקה אותו. בדיוק בגלל שהוא התחלה אחת המנהיגה לכל, וגם אפשר להגיד הרמב"ם לא אומר פה את המילה הזאת, אבל כשהוא אומר חי העולם הוא אומר את זה, לכן הוא נמצא בכולו, כן? הוא נמצא בכל העולם, ואפשר להגיד האלו יותר בשמיים מאשר בארץ, לא כפי שהרמב"מיסטים אוהבים להגיד שהאלו לא בשמיים ולא בארץ, כי הוא בשום מקום, כי הוא לא במקום, ברור שהוא לא במקום במובן מקומי, אבל הוא יותר בכל מקום בגלל שהוא לא בשמיים, בגלל שהוא אפילו לא בשמיים, אז הוא גם בארץ, ובאופן אמיתי, כי האל, כפי שכתוב בקטע הזה, הוא ההנהגה הכי כללית, התכנון של כל העולם, זה שיש לעולם צורה שהוא מתנהג באופן שכלי, באופן כללי, אז זה מה שאנחנו מכנים לו האלוהים, והדבר הזה נמצא, לא נמצא פחות בעולם הזה, מאשר הוא נמצא בעולם הבא, בעולם העליון, כי גם בעולם הזה יש שכל, באיזשהו מובן יש פחות שכל, כי יש טבע, זה אפשר להגיד אולי יש פחות, אבל כבר דיברנו שזה עדיין חלק, אז במובן הזה הוא חי העולם, ולפעמים כתוב, גדר רמם לא מצטט הנוסח הזה, כי כל הפרק הזה הוא בעניין של העולם כאיש אחד, אבל כן, בדרבנן כתוב גם חי העולמים, כן, אנחנו בנוסח של בורי נפשות, ובנוסח התפילה, אנחנו אומרים שאלו חי העולמים, כן, כמובן, יש את הפירוש הפשוט שהוא חי לנצח, במשך כל העולמים, ככה גם המשנה מפרשת את זה, אבל רמב"ם פה כבר מפרש עולם במובן של יוניברס, זה במובן מקומי, לא זמני, ואז הוא אומר, חי העולם זה החיים של העולם, ואם אומרים חי העולמים, זה בדיוק לבטא את הדבר הזה, האל הוא האחיות של כל העולמים, זה לא משנה, בגלל שהוא האחיות שלהם האחד, העיקר האחד שנמצא בכולו, אז הוא גם בעולם העליון, גם בעולם התחתון, זה הכל אותו הנהגה השכלית שמנהיגה את העולם, באנלוגיה לכוח השכלי של האדם, שהוא לא בראש, הוא לא בלב, הוא מה שמנהיג את הלב ואת הראש, את הלב ואת האיברים כולם. עד כאן הפרק הזה. לא הפרק, הקטע הזה של הפרק הזה.